עדיין, מדינו היחדים, אנחנו נעשות בעניין הלכתי שהוא שהחיוב להתפלל בכיוון ירושלים. זאת אומרת, לפני יום ירושלים, אין לנו יום ירושלים אחד בשנה, שבילנו יום ירושלים זה שלוש פעמים ביום, אנחנו חוגגים יום ירושלים. אנחנו מתפללים שלוש פעמים ביום בכיוון ירושלים. יום ירושלים, החגיגת יום ירושלים, ורק לגלות דבר שתמון מאוד עמוק בליבו של היהודי, והוא חשיבותה ומתקדמותה של ירושלים. אבל באמת, למי מתפללים אנחנו? אנחנו מתפללים, למי אנחנו מתפללים? עכשיו, למי אנחנו מתפללים? הקדוש ברוך הוא. איפה נמצא הקדוש ברוך הוא? מה? במקום? באמת, הייתם דברה במסכת תורה ברכה, שאומרת שאפשר להתפלל בכל כיוון. למה? כי השם נמצא בכל מקום. אחד בגמרא אנחנו רואים שלוש דעות במרכאות שכאן נמצאת השכינה. מה עם שלוש הדעות, רבותיי? דעה ראשונה, איפה נמצאת השכינה רבינו? מה אתה אומר? ירושלים. דעה שנייה, איפה נמצאת השכינה? מה? בכל מקום. דעה שלישית, איפה היא נמצאת? במערב. כן? היינו הספרדי, לך דודי, או במזמור של יום השבת, פונים בצד מערב, כי השכינה במערב, נכון? ככה בהרבה בתי כנסת. בישיבה יש פה שירית של הנהגה שכינה, שפונים בצד הדלת. אנחנו מקבלים את השבת, אז אנחנו אומרים, רואים קלה, אנחנו פונים בצד הכניסה, בצד הדלת, נמצא באחורי החדר, הקודרי בית הכנסת. אחים והספרדים, הם פונים בצד מערב. למה? כי השכינה במערב. אם כן, יש שלוש שיטות, איפה נמצאת השכינה כביעה. יש אומרים במערב, יש אומרים בכל מקום, ויש אומרים בירושלים ירקוש. וממילא, מי זה נמצא בכל מקום, אפשר לפנות בכל צד שרוצים, לא משנה. אם זה נמצא במערב, צריך לפנות במערב. אם נמצא בכיוון ירושלים, צריך לפנות בכיוון ירושלים. אלה הם שלוש השיטות שאנחנו רואים בגמרא. עכשיו, להלכה, איך נפסק? ירושלים. עכשיו אנחנו צריכים להבין מה המשמעות שהשכינה נמצאת בירושלים ואנחנו פונים לירושלים. אבל לפני שנסביר זאת, אני רוצה להסביר לכם כמה עניין זה יסודי בהלכה. מי שרוצה להביא לי את הרמב״ם, אהבה. הרמב״ם כותב בהלכות תפילה. יש הרבה פרקים בהלכות תפילה. אבל אפשר לחלק את הספר שלו בשני חלקים. מה עם שני החלקים? החצי הראשון של פרק ראשון וכל השעה. איך אני עושה את החלוקה הזאת? כי בתפילה, מסביר הרמב״ם, יש חובה שהיא מן התורה, ויש מה שהחכמים תיקנו. החובה מן התורה מוסברת בחלק הראשון של פרק ראשון. ומה שהחכמים תיקנו, בכל שאר הפרקים, עד הסוף. עכשיו גם ברכת כהנים. כל הלכות התפילה נמצאות בחלק השני של חלק ראשון עד הסוף. אז הוא מסביר הרמב״ם מה זה החובה להתפלל מן התורה. ומה קבעו חכמים? אז מן התורה, כמה תפילות צריך להתפלל? אנחנו יודעים, לפי הרמב״ם, כמה תפילות אדם חייב להתפלל מן התורה? לא. אחת. איזה נוסח, מה האורך של התפילה מן התורה? מה? כל אחד איך שבא לו, אין? זה ממש מאוד מודרני המצווה מן התורה של התפילה. כל אחד איך שבא לו, אין? עושה להתפלל ארוך, יש לו אורות, מתפלל שעתיים וחצי, מתפלל שעתיים וחצי, אין? יש לו אורות מהירות, אין? כמו ברק, אין? מתפלל חצי דקה, גם זה טוב, אין? העיקר שיתפלל בכוונה. מן התורה אין נוסח, אין נוסח, אין מספר תפילות, ומה עוד אין? מאוד מכובד, בהרבה, לא להגיד לשון הרע לעם ישראל, אין? אין זמן, אין? אפשר להתפלל מתי שרוצים, עשר בבוקר, ב-12 בלילה, ב-2 בבוקר, מתי שרוצים, מתי שבא, אין? מתי שהלב אומר, ככה זה המצווה מן התורה. באו חכמים ואמרו לא כך. באו חכמים ונתנו שלוש תפילות ביום, בנוסח מסוים, ולא רק בנוסח מסוים, גם בזמן מסוים. יש זמני תפילה מאוד חשוב, מאוד יסודי בהלכה זמני תפילה. אחד הדברים שתופסים הכי הרבה מקום בהלכה, במשניות, זה זמן תפילה. בסכת ברכות היא מתחילה להסביר זמן קריאת שמע, ואחר כך זמן תפילה. תחילת כל השאר בזמן. כנראה שבהלכה הזמן, לכבד את הזמן, חשוב מאוד, יסודי מאוד. אבל כל זה מדרבנן. הרמב"ם מסביר לנו גם כן שיש חמישה דברים שמקדים את התפילה, שאפשר להתפלל. אפילו אם הגיעה הזמנה, ואחר כך זה בפרק רביעי, אומר תרת הידיים, כיסוי הערווה, תרת מקום התפילה, דברים החופזים אותו, כוונת הלב. רוב הדברים האלה הם דרבנן, שמונה דברים צריך להתפלל, להיזהר בהם ולעשותן, וכולי. אז יש פה הרבה 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 הלכות. אז בדוגמה, בשמונה דברים שצריך להיזהר, מה יש? יש לנו צריך לעמוד בתפילה, נוכח המקדש, מה שאנחנו מדברים עכשיו, תיקון הגוף, תיקון המלבוש, תיקון המקום, השוויית הקול, הקריאה, והשתה חוויה. יש שמונה דברים שבעמידה צריך להיזהר אליהם, איך התפילה. אם לא נזהרת, תפילה, תפילה. חמישה דברים אחרים, והיית נקי, המקום לא היה נקי, אז התפילה לא תפילה, צריך לעזור ולהתפלל עוד פעם. אבל בכלל, התפילה היא מדרבנן עם כללים רבים. עכשיו, מה שמאוד מעניין, אני רוצה שתשימו לב על זה, זה בחלק הראשון, היכן שהרמב״ם מדבר על העיקר המצווה מן התורה. מה הוא כותב בהלכה ג' אם היה רגיל מרבה בתחינה ובקשה, אם היה ערל שפתיים מדבר כפי יוכלו בכל עת שיצא, וכן מניין התפילות, כל אחד ואחד כפי יכולתו. יש שמתפלל פעם אחת ביום, ויש שמתפלל פעמים הרבה, והכל היו מתפללים נוכח המקדש, בכל מקום שיהיה, וכן היה הדבר תמיד ממשה רבינו ועד עזרא. זאת אומרת, בכל המצוות ברבנן, יש אחת שמובא, כשהרמב״ם מסביר את החיוב מן התורה, ואיזו היא? נוכח המקדש. זה לא פלא הדבר הזה? אם כן, אתם רואים שנוכח המקדש לפי הרמב״ם, אף שהוא ודאי דרבנן, אבל הוא כאין דאורייתא, בגלל שהרמב״ם כותב אותו כבר, שכבר ככה היה הדבר ממשה רבינו. והדבר, הרמב״ם חוזר על זה, זה היה לפני כן, הוא כתב ספר המצוות. ספר המצוות? בכל מצווה אין 15 פרקים בהלכות תפילה. יש 7 שורות. ממש קצר מאוד. אומר את הדברים העיקריים. ואז הוא אומר, ספר המצוות זה הרבה מצווה תעשה ה'. אז הוא מדבר שיש מצווה לפי פסוק מהמקור של חיוב התפילה. ואמרו, עובדו בתורתו, עובדו במקדשו. הוא אומר, ללכת שם להתפלל בו ונגדו. כמו שביא שלמה עליו השלום. גם בספר המצוות. אין שום חד, אין שום דין, אין שום הלכה, אין הלכה איך אדם צריך להיות לבוש בתפילה. אין, זה לא כתוב, לא כתוב צריך לעמוד, לא כתוב שום דבר. רק כתוב דבר אחד, צריך להתפלל נוכח המקדש. ללמדנו רבותינו הגאונים והצדיקים, עד כמה הלכה זו יסודית וחשובה. זה לא איזשהו הלכה צדדית. ההלכות שנשאלות הן למעשה, כשאדם לא יודע איפה נמצא המקדש, וכשאדם נמצא בבית הכנסת, שהיא לא בנויה נוכח המזרח, נוכח ירושלים, יש הרבה כאלה, מה לעשות? אנחנו נראה את זה, את השאלות האלה. אבל לפני שנראה את השאלות, קודם כל צריך להבין שדבר הזה הוא חשוב ויסודי, כן.
הרב אומר שהרמב"ם שיש רק תפילה אחת מהתורה.
נכון.
אבל אני רואה את גמרא במסורת ברכות פרק, והיא אומרת שאברהם תיקן את שחרית ויצחק את יצחק ויעקב את תרמית. אז
מסקנת התפילה, מסקנת הסוגיה שם, שבאמת התפילות הן תוקנו כנגד הקורבנות. אבל אני רוצה להסביר לך בצורה יותר מעמד. קודם כל, אני אומר את הדבר הכי פשוט. אברהם תיקן, אבל זה דרבנן, זה לא מן התורה. יצחק תיקן, זה דרבנן, זה לא מן התורה. יעקב תיקן, זה דרבנן, זה לא מן התורה. זאת אומרת, הם עשו ככה, וחלק מהילדים עשו ככה, אבל זה לא מצוות עשה מן התורה. אין מי שאומר שיש מצוות עשה מן התורה להתפלל שלוש פעמים ביום. יש שתי דעות לגבי תפילה. יש שיטת הרמב״ם, שעצם חיוב התפילה הוא מן התורה, אבל לא מספר התפילות וכו'. בשיטה אחרת, שיטת הרמב"ן, שגם עצם חיוב התפילה הוא מדרבנן. אני חושב כבר עשינו פעם שיעור על שתי השיטות האלה, שהן שתיהן מאוד מאוד מעניינות וחשובות. אבל אין שום דעה בהלכה בראשונים שסוברת שהגמרא שאתה מביא במסכת ברכות הופכת את התפילה לחיוב מן התורה. אולם, אתה צודק אבישי, שגמר הזו היא מאוד חשובה. אני רוצה להסביר לך למה. היא מאוד חשובה. אפילו אם התפילה לא מצוות עשה מן התורה, אין שום ספק שהמושג תפילה הוא דבר של תורה. החיוב להתפלל, שאתה חייב להתפלל עכשיו, זה לא מן התורה. אבל המושג תפילה, שיש כזה דבר תפילה, זה דבר מיסודות הדת. למה יסודות הדת? זה יסוד הדת, שאתה יכול לדבר עם השם יתברך, שאתה יכול לשבוק את שיחה שלך בפניו, ואתה יודע שהוא מקשיב. עכשיו, מה התשובה שלו? זה תלוי, מה שהוא מחליט. אבל הוא ודאי מקשיב, הוא ודאי עונה. איזה תשובה, לא תמיד מה שחשבת, שרצית לקבל, זה משהו אחר. אבל יש ודאי אוזן קשבת, לכן אברהם תיקן תפילה, יצחק תיקן תפילה, יעקב תיקן. גם זה שהם תיקנו, מראה שזה דבר שבא מן האדם, לא דבר של חובה. עכשיו, נחזור לענייננו לנסות להבין את החשיבות שיש בתפילה לכיוון לירושלים. הלא, מה לא ראינו בגמרא? יש שלוש דעות. בכל מקום, למערב, עוד לכיוון ירושלים. אז קודם כל נסביר את העניין. כל מקום זה הכי פשוט להבין. תשבור לי נמצא בכל מקום. עם המקים, קראתי לך השם. אדם יכול להיות בבור, בתחתית, בצער הכי גדול, משם הוא יכול להתפלל להשם יתברך, השם ישמע את קולו, קדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, נכון מאוד. שכינה ומערב, זה באמת כדמות בית המקדש. כי סך הכל מקום הוא מערב של המקום השני, נכון? המקום הזה הוא מערב של המקום הזה. המקום הזה הוא מערב של המקום הזה, וככה אין סוף. אז כל מקום הוא מזרח של מה שמערבה ממנו, ומערבה ממה שמזרחי ממנו. אז מה הכוונה שעוסקינה במערב? זה באמת קשור גם כן לבית המקדש. כי בבית המקדש, הקודש, קודשים, היה במערב. וכשאנחנו אומרים, מי שאומר צריך להתפלל כנגד מערב, זה כאילו שהוא בונה בית המקדש קטן איפה שהוא נמצא. הבנתם רבותיי? זה גם קשור למרכזיות של בית המקדש. אלא זה לעשות בית המקדש איפה שהוא נמצא. אז יש לי פה בית המקדש. זה המזרח של בית המקדש, זה המערב של בית המקדש. לכן אני בונה במערב. והדעה שאנחנו שהלכה כמותה, יש ירושלים. ירושלים. שם נמצא השכינה. ושם אנחנו צריכים לפנות. עכשיו, יש חשיבות גדולה להבין את המושג הזה שיש שכינה בירושלים. אני רוצה להסביר את העניין הזה, את החשיבות של זה. זה מאוד 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 יפה. כי להגיד שהשם נמצא בכל מקום, אפשר להגיד גם כי שהוא לא נמצא בשום מקום. כי חז ושלום, השם לא נמצא בשום מקום. אבל מה הכוונה? שאין הבדל. הכל אותו דבר. הכל אותו דבר. אז באמת, הכל אותו דבר. שבאמת נמצא בכל מקום. אבל, וגם כל הזמנים שווים. כשאני קיים בוקר, כשאני צהריים, כשאני בלילה. אם אני קם בחצי שעה עייפות, אני לא יכול להתפלל. אני יכול להתפלל. יש בו כול נמצא בכל הזמנים. זה לא כמו שר שצריך לקבוע פגישה. אם אתה מגיע באיחור, הפסדת, אתה לא תוכל לראות את השר. ויש בו כול נמצא בכל הזמנים. והוא יכול לענות למון אנשים ביחד. הוא לא מקבל רק אדם אחד בבת אחת. הוא מקבל מיליון אנשים בבת אחת. אין לו שום בעיה. אבל כשאתה עומד ככה, ובסוף, אתה גם מפספס משהו. כשאתה אומר, בכל מקום, באיזה יש שום מקום, אין שום מקום מיוחד. וכשאין שום מקום מיוחד, ההבנה שהשכינה באמת נמצא, היא הבנה שהיא מטושטשת. כי הנה, זה נפה רק למילים. אני לא, אני נמצא בכל מקום, נמצא פה, עכשיו, בכל מקום. הנה עכשיו אני צוחק. אני משחק כדורגל. משחק כדורגל, אבל זה עשו, מותר לשחק כדורגל. לא יודע, יש אומרים שעשו. נניח שזה מותר. נלך על פי אלה שאומרים שזה מותר. איך אדם יכול להתלבש עם בגדי ספורט ולעמוד לפני השם יתברך? הוא נמצא בכל מקום. הוא נמצא, הוא נמצא שם, הוא גם נמצא שם. הוא לא נמצא במגרש פה, נמצא במגרש פה. הוא נמצא במפתחה, הוא נמצא בחדר אמבטיה, הוא נמצא בכל מקום. אז באמת, מהי האמת היא? שאנחנו לא חיים בהרגשה או בהבנה שנמצא בכל מקום. אדם לא יכול לחיות במלאך בכל מקום ובכל זמן. זה בלתי אפשר. לכן, נשבוך אמר, יש זמנים. יש זמן תפילה שלה בציבור. הוא עושה זמן מיוחד. צריכים לטבל הבש בהתאם. צריכים להתכונן בהתאם. צריכים להתרחס לפני כן. צריכים לבוא במקום מיוחד בבית הכנסת, שבמקום זה יסדיר לחולין אסורים. מקום מיוחד, זמן מיוחד. אז ודאי שיש אידאל שכל מקום יהיה בית הכנסת, שכל מקום יהיה בית המדרש, שכל הזמנים יהיו זמן לתפילה ולימוד תורה. אבל זה לא ככה במציאות האנושית שלנו. אז אם אנחנו רוצים שכל המקומות וכל הזמנים, מה תהיה התוצאה? שלבסוף לא יהיה שום מקום ושום זמן. ולכן חכמינו זיכרונם לברכה, בחוכמתם האינסופית, הם הבינו את איתנו זמנים לתפילה. זה הזמן. צריכים לשבע את זה בית הכנסת. נכון, זה זמן אחר, תלוי איפה, איפה. בכל מקום, לנץ, כן? יש זמן. בכל מקום כתוב בתפיסה על בית הכנסת, זמני תפילה, הודו, נגיד הודו, זמן הודו. זמן מנחה, זמן מעריב. למה? הוא, זה מפגש. אני באותו זמן, הנה, שחק מעבודה שלי. חשוב לעבוד, לא שזה לא חשוב לעבוד, אפילו מצווה לעבוד. אבל זה לא תפילה, זה לא חיבור עם ריבון העולמי. חיבור עם העולם העולמיים זה בבית הכנסת בזמן התפילה. בזמן מיוחד. ברגע שאני מבין שיש זמן מיוחד ויש מקום מיוחד, אני באמת מאמין שהקדוש ברוך הוא לא שמה, שמה בשמיים, אבל נמצא פה בארץ. ויש מקום בארץ שהשכינה לא זזה משם לעולם, והוא מקום בית המקדש. וזאת אמונה, ודאי שנמצא בכל מקום. הוא רואה אותנו, גם עכשיו הוא רואה אותנו, רואה מה אנחנו עושים עכשיו. זה לא שנמצא רק שם בצפון שלנו, אנחנו, סליחה, בדרום, אנחנו בצפונו של ירושלים. זה לא רק שם בצפון, 15 קילומטר מפה שנמצא שם, גם נמצא פה. ושם, אין, זה מקום שאפשר להתפלל בכוונה יותר, אפשר להתחבר עם השם יותר. וכדי להרגיש את החיבור הזה, צריך לפלוט למקום הזה. כשאתה אומר שיש שכינה בירושלים, מה אתה אומר? אתה אומר שיש אלוקים בעולם. כי כשאתה אומר שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום ובכל זמן, אתה כאילו אומר שלא נמצא בשום מקום ובשום זמן. ולכן הלכה היא, ככה הלכה נפסקה. הלכה נפסקה שהשכינה נמצאת בירושלים, והמקום הזה הוא מקום קדוש. הוא מקום שהנפש היהודית מרגישה את השכינה, יכולים להתפלל שם ביתר כוונה, ביתר שאת וביתר עוד. אנחנו שנמצאים 15 קילומטר משם, לא כל כך רחוק, כן? ואם אנחנו פונים למקום הזה, אנחנו יכולים קצת להשיג את אותה קדושה. יש משהו, איך להסביר את זה עם תואגנית? לא יכול, כן? זה משהו מעולם המטאפיזי הרוחני. אתה פונה במקום שבו נמצא השכינה, הרצון שלך להתחבר למקום השכינה יוצר לך שאתה יכול להשיג איזשהו טיפ טיפונת מהשכינה הקדושה הזאת. לכן יש חשיבות כל כך גדולה בהלכה, לפי הרמב"ם, לכל התוכן, להתפלל בכיוון הנקדש, שלדעתו זה כאין דאורייתא. ולכן, באמת, להלכה, ואת הזה ראיתם בתשובה של הרב אליהו אברג'ל, אבל זה גם כתוב ככה כבר בכף החיים, כבר כתוב במשנה ברורה. יש חובה להתפלל בכיוון המקדש בכל מקום שהוא. אז מה יש אם ארון קודש נמצא בכיוון אחד, וזה לא בכיוון בית המקדש, מה צריך לעשות? אז צריך לבנות בכיוון בית המקדש. זה לא נורא אם לא מתפללים בכיוון הארון קודש, הרב. וככה עושים בבית הכנסת הימני ביישוב כוכב יעקב. ביישוב כוכב יעקב, בית הכנסת התימני, הוא לא פונה ממש צופונה. הוא פונה צפונית, אני חושב, צפונית מזרחית. ואז איך עושים בבית הכנסת שמה? אני הסברתי, ראיתי דברי הרמב״ם לפני כמה שנים, שמתפללים קצת את העמידה, קצת באלכסון. אז כולם מתפללים שם קצת באלכסון, כי להתפלל בכיוון בית המקדש. ככה, לאחר כך צריך לעשות. אבל מה עושים אם בבית הכנסת הזה, לא מנה ככה? ברוב בתי הכנסת בעולם מתפללים בכיוון של ארון הקודש. ככה. אז מה צריך לעשות? האם גם אז היהודי היחיד שיודע איך כיוון המקדש יתפלל בכיוון המקדש, או שיתפלל אותו כיוון שהציבור מתפלל? מה צריך לעשות? שאלה מעניינת, כן? מה אומר הרב אליהו אברג'ל בתשובה שהבאתי לכם? מה צריך לעשות? מה הוא אומר? הוא מביא את הכף החיים, הוא מביא קטע מכף החיים,
אה?
יפה, תפלל בכיוון ירושלים. אתה צריך לעשות על פי ההלכה. באמת כפחיים הביא עוד דעה אחרת, אבל הוא הביא את הדעה הזאת. משתבורה חושב שצריך לא, שצריך להתפלל באותו כיוון שהציבור מתפלל. אנחנו צריכים עכשיו להסביר, להכריע למעשה איך לעשות את זה. תגיעו לאיזשהו בית הכנסת, הרבה כאלה, גם בארץ ישראל, בחוץ לארץ, הרבה מאוד, אבל גם בארץ ישראל, יש הרבה בתי כנסת שהאדריכל שבא לבית הכנסת, הוא לא חשב לבנות את בית הכנסת בכיוון של בית המקדש. ואז הארון נמצא, לא בדיוק בכיוון בית המקדש, ומה קורה? אנשים מגינים להתפלל כולם בכיוון של הארון הקודש. אז אם יש שם הרב שאומר לכל הציבור, תעשו אחרת, תעשו אחרת. אבל אין, אתה מגיע שם, מה אתה עושה? תגידו כולם, יש עוד האף. היום כולם פונים, זה לא דרך ארץ. זרקו אותך מבית הכנסת הזאת, בצדק, כן? מה אתה? מי אתה? שאתה נותן לנו הוראות. אבל אתה בעצמך, האם אתה יכול לפנות בכיוון הנכון, אף על פי שלא תתפלל בכל הציבור. זו שאלה מאוד מעניינת. כדי לענות לשאלה זו, אני רוצה שנשים לב כמה הלכות שמובאות בשולחן ערוך. כדי לראות שאם מצד אחד, מצד הרמב״ם, ההלכה הזאת מאוד 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 מרכזית, אנחנו רואים שגם מגבלות לה, שזה לא עד אין קץ פסקו ככה. מה כותב השולחן ערוך, שאתה ראיתם? כותב השולחן ערוך, מי שאינו יכול לכוון ערוכו, לכוון ליבו לאביו שבשמיים. אתה לא יודע. פעם הייתי במלון בניום. רציתי להתפלל בכיוון מזרח. אז ירדתי שם למטה בקבלה של המלון, כדי לשאול באיזה צד זורחת השמש. גרים שם. באיזה צד זורחת השמש? מעניין, אף אחד לא ידע. לא מתפללים, אז לא יודעים איפה זורחת השמש. אבל יש מבנים גדולים. אנשים רגילים לחיות בעיר שלא רואים את השמש. בין כל רוב השנה יורד גשם. יש איזה מעונן. גם כשזה לא מעונן, יש את הזיהום האוויר. אז לא רואים כל כך הרבה שמש. אנשים, אף אחד לא ידע מאיפה זורחת השמש. אז מה עושים? איזה כיוון מתפללים? אז אומר, לא משנה איזה כיוון שאתה רוצה, ותכוון ליבך לשמיים. אתה כותב משהו חלק. אבל הוא כותב משהו עוד יותר קיצור. נגיד שאתה במטוס אל על, כן? אתה יכול גם כן, אבל עדיף להתפלל עם ישראל. והמטוס נוסע לצרפת, לא יודע, לאיזשהו מקום. היא מרחקת מארץ ישראל. איך אתה מתפלל? בכיוון של המטוס, שהוא נוסע, אתה בכיסא שלך, אתה יכול לעמוד, אם אתה יכול לעמוד, אתה פונה מול כל הנוסעים, ככה תראו לך, או אתה פונה, מה, איך אתה עושה? אז השולחן ערוך דיבר על זה, הוא ידע שיבוא יום שאנשים יצטרכו להתפלל במטוסים, ולא ידעו מה לעשות, אז כתוב, היה רוכב על החמור, חמור, מטוס, הכל אותו דבר. רק קצת יותר מהיר, אבל אין הבדל במהות. שום דבר לא השתנה, צריכים להתפלל בכיוון ירושלים. היה רוכב על החמור. אין צריך לרד ולהתפלל. אפילו אם יש לו מי שתופס חמורו, אלא מתפלל דרך כילוכו, איך שהוא הולך. אם היה בספינה או היה בעיקרון, אם יוכל לעמוד עומד, ואם לאו יושב במקומו ומתפלל. אם היה הולך ברגליו, מתפלל דרך הילוכו, אף אם אין כנפניו כנגד ירושלים, אפילו שלא במקום סכנה, אם יעמוד להתפלל, שבעיניו יחור דרכו, יתחל דיבור ולא יוכל לכבד. זאת אומרת, יש דבר הכי חשוב מהכל. זה הכוון. יותר חשוב לה. אני כשהייתי צעיר, הייתי קצת משוגע. אני לא עושה את זה היום. אבל הייתי, הגעתי פעם בפריז, הייתי צריך להתפלל, אני חשבתי שיהיה לי זמן להגיע לאיזשהו בכנסת. הוא היה פקק גדול מאוד. פקק גדול מאוד. לא מתקלמים, לא מתקלמים, לא מתקלמים, והזמן תפילה עובר. מה עשיתי? עמדתי בצד, אתה יודע, בצד יש איזה אוטוסטרדה, ויש זמן, ויש מקום אחר, אני לא יודע לעשות דבר כזה. אני לא יכול להבין איך עשיתי דבר כזה. אבל זה מה שעשיתי, כן? ושמתי את התפילין שלי, והתפללתי. והגיעה מכונית של המשטרה. הם עמדו מאחריי, חיכו עד שסיימתי להתפלל, נתנו לי לחזור לאוטו, ואמרו לי דבר, כן? ואמרו לי דבר. זה היה התמימות של אנשים צעירים, כן? אבל באמת היום אני לא הייתי עושה כך. אין מה לעשות זה. לעמוד בצד הדרך, זה מסוכן, יש... אם ארגון צריך לעבור, גם אתה יכול לקבל גם כנס חמור, יקחו לך את הרישיון, רישיון נהיגה, לא יודע מה. כשאדם תמים, הוא לא חושב על כל הדברים האלה, עושה את המצווה בתמימות. אז... אבל באמת, על פי הלכה, אני לא כך. אתה יכול להתפלל, הפחות תשב בתוך האוטו, שאם מגיע הרכב, אתה יכול לזוז. יש לך, יחשוב שאתה, יש לך איזשהו בעיה עם האוטו, אתה שם את האוויר כלפן, אבל לא לעמוד מחוץ. אבל ככה, ההלכה היא שאתה יכול להתפלל אפילו בהליכה. במיוחד שאם אתה תעצור, אתה לא תוכל לכוון, כי אתה רואה שזה מאוחר, לא תגיע בזמן. אפילו אם אתה לא מתכוון, תתפלל בכיוון המקדש. מה אנחנו רואים מכאן? שההלכה הזו כמה אישי חשובה ויסודית כמו שהוכחתי לכם. זה בדרך כלל. אבל אם בצורה, פעם אחת, בצורה זו או אחרת, קשה לקיים את הדבר הזה. סוף הכל, השם נמצא בכל מקום. זה באמת שהוא נמצא בכל מקום. הדעה הזאת היא לא בטלה או מבוטלת. אנחנו רואים במפרשים פה, אתה סומך על השיטה הזאת שהשם נמצא בכל מקום, בכל מקום שאתה פונה, אתה פונה אליו. מה יוצא מזה? מה יוצא מזה? שאף על פי שזה חשוב, כמו שהסברתי לכם מאוד מאוד, אבל זה דוחה. אפילו אדם ששולב בדרך להתפלל בכיוון המקדש, יפריע לו להמשיך בדרכו, אז מותר לו להתפלל בכיוון אחר. על אחת כמה וכמה, אדם נמצא בציבור שלא יאה ולא יפה ולא ראוי, יפרוש מן הציבור שכולם מתפללים בכיוון אחד, והוא יתפלל בכיוון אחר. וכן, וככה פסק המסתמור הרבה. והנכון, ואני באמת נראה לי, כי אף מצד אחד, נוכלתי שלפי הרמב״ם, בואו, זה כאין דאור הייתה, אבל כאין. סוף סוף זה דרבנה. הוא חוזר על זה בפרק חמישי, שצריך להתפלל, לדברים דרבנה, שצריך לקבל נוכח המקדש. לכן זה מאוד יסודי, אבל זה ודאי לא מעכב את התפילה להיות תפילה. ולכן, העניין לפחוש מן הציבור הוא גם דבר בכלל לא פשוט. יש בזה גם לפחוש מן הציבור, יש בזה גם יוהרה. זאת אומרת, איסור גאווה, שהוא איסור חמור מאוד בהלכה. שאדם עושה דבר אפילו שהוא נכון, מה שאנשים לא יודעים אותו, בצורה שהיא הפגנתית. מה שכן אפשר לעשות, זה צדוד את צדוד. זאת אומרת, אדם כמו כולם, קצת. מסובב את הראש קצת. אנחנו ראינו שדתנו את העצה הזאת אנשים שרצו לקיים, להתפלל בכיוון דרום, כדי להיות חכמים. אני לא באמת בטוח שפשט בגמרא זה להתפלל בכיוון הזה. מי שרוצה להיות חכם ידריך, אני חושב שיש לזה משמעות רוחנית. אבל לפי הפירוש שניתן, שיש לזה גם פירוש מעשי בעולם המעשי, אז רואים שאפשר לקיים את שניהם. ולכן יש בזה איזשהו ספרה, שבן אדם, הוא יעמוד פחות או יותר כמו כולם, קצת יצדד בצורה דיסקרטית כדי שלא יסירו לב, וזה יהיה בסדר גמור. גם יכבד את הציבור, וגם יעשה את ההשתדלות להתפלל כנגד ירושלים, כן שרון.
כותב שם, הרב אליהו אומר את זה, כותב שם בפירוש, בעיינות הגאון יחס אל האפיס, הוא כתב, אפילו כל כאן מתפעלים בצד הארון, הוא התפעל בצד מזרח.
כן, אני ראיתי, אני ראיתי לכם את הטקסט הזה, במשנה ברורה כתוב הפוך, וגם בכף החיים הוא משווה הדעות בעניין זה. הוא ציטט לנו חלק מכף החיים, אני אתן לתת לכם חלק אחר, וזה נמצא פה. כן, תנראה שיש לי עמודים, עמודים שלפני הגרסה הקודמת, כן, עכשיו. הוא מביא ככה. בגדול אחד שם חלק עליו. כתב, דלאב שפיר רביד מתפלל עם הציבור, יפול לצד אחר. רק יתפלל לצד הציבור, לצד שהציבור מתפללים, יהיו ינשם. הביאו עוד אחרים, עוד אחרים. עכשיו, יש חוקים על זה. אז הוא, הרב אבן ג'ל, הוא ציטט את מי שלא מסכים עם זה. השיטה הזו קיימת. אני באתי להסביר לכם שאני באמת חושב להלכה למעשה שצריך לפסוק כמו המשנה ברורה, כמו הגדול הזה שמצוטט בכף החיים, שלא לפרוש מן הציבור. שלא לפרוש מן הציבור. והסיבה לכך שאנחנו רואים, ההוכחה, שאנחנו רואים בהלכה שאתה יכול לעבור על החיוב הזה להתפלל כנגד מזרח בשביל דברים פעוטים יותר, קטנים יותר מהפגישה מן הציבור. בשביל הנוחות שלך מותר לך לא להתפלל בכיוון המקדש. אז קל וחומר שמותר להתפלל שלא בכיוון, שלא לכבד את רובה הזו כדי לא לפרוש מהציבור. בנוסף, אני רוצה להסביר לכם בנוסף בנקודה הנכונה מאוד. הלא, מה הסיבה שהתירו לאדם שהולך להתפלל שלא כנגד המקדש? האמת היא שכדי שיוכל לכבד. עיקר התפילה זה הכוונה. אדם לא יוכל לכבד. אדם שנמצא בבית הכנסת, והוא, כולם מתפלל בצד אחד ובעלים בצד אחר. מה קורה? כולם מסתכלים עליו. איך אפשר לכוון ככה? אי אפשר לכוון כשכולם מסתכלים עליך. זה דבר הכי מפריע. כשאתה נמצאים בציבור, מצד אחד יש כוח הציבור, אבל מצד שני, כל אחד יש לו את הפינה שלו, את הכוונה שלו, שאף אחד לא שם לב עליו, והוא מתפלל, השם יתברך. זה גם בציבור, וזה גם תפילה של כל יחיד ויחיד. אבל ברגע שאתה נהיה מרכז ההתעניינות של כל הקהילה כולה, ואז זה כבר לא, זה קשה מאוד מאוד מאוד, זה קשה מאוד לכבד. כמו שאתה תעמוד במטוס ואתה תתפלל, ככה מול הציבור. לעמוד ולהתפלל בכיוון של המטוס, עוד זה אפשרי. זה קצת קשה, אבל אם אתה מתפלל לא יותר מדי בדעת, עוד אפשר. אבל לעשות את זה בכיוון של אנשים, בכיוון של אנשים, כולם מסתכלים עליך, איך אפשר לכבד? אני באמת, כשאני במטוס, אם אין מניין, גם יש מניין במטוס, וזה קשה מאוד פעם בכוונה, וזה צפיפות וזה. אבל אם מתפלל ביחיד, לפעמים יש מקומות ככה מטוס, אתה יכול לעמוד בצורה ככה דיסקרטית, אתה יכול לעשות את העמידה שלך. אם אתה לא יכול, אז מה שצריך לעשות זה לעמוד באבות. בקיצה שלך אתה עומד, לעמוד אפילו בכך, הרבה כוונה, חצי דקה. אתה יושב וממשיך להתפלל כל העמידה בישיבה. השולחן ערוך פוסק, זה אחר כך, זה לא למדנו היום. שצריך לחזור להתפלל עמידה, אם אמרנו אותה בישיבה ולמרו בעמידה, ומעשה לא פסקו כמותו, ולא חוזרים על התפילה, ולא חוזרים על העמידה, אז ודאי לכתחילה צריך לעשות הרבה מאמצים, כלומר בעמידה לכל הפחות הברכה הראשונה. בדרך כלל הברכה הראשונה זה אפשרי. אם זה באוטו, יותר קשה. זה מטוס, זה אפשרי, כי באוטו זה אי אפשר, כי אם אתה עומד, אתה עושה חור באוטו. כמו אתה מקבל מכה. אז כך. זהו. עכשיו, כן.
איפה
המשנה ברורה כותב שצריך להתפעל עם הציבור? זה יראה לך. סימן במקום. סימן צדיק ד', איזה שיח קטן, אני אגיד לך מיד. אני לא צילמתי לכם את זה, לא בסדר, הייתי גם צריך להביא לכם את זה. בית הכנסת, שימו בו את ארון הקודש לצד דרום העולם. וכולם מתפללים נגד ארון הקודש ולצד דרום, אף שהוא לא כהוגן, הוא כנעל בסיף קטן ת' בכל מקום אבל יתפלל שם, יתפלל לצד שהציבור מתפללים, אף יצדה פניו למזרח. בדיוק מה שהסברנו, זה נמצא בסיף קטן י' המשנה ברורה. אני חושב שאין לזוז מהפסיקה של המשנה ברורה בעניין זה. כן.
אפילו
על צד שהוא מכוון, כיוון שהמשנה מורה דין צייב שמחלוק את דאורייתא, לא תהיה
כוח
מחלתו. מאלה, זאת מחלוקת דאורייתא, ולדין זאת דאורייתא. לא הייתי אומר עד כדי כך שאדם שמתפלל לא ככיוון הציבור עובר על האיסור. קודם כל, לא תקרא בעדתו. לא מובא בכל המוני מצוות, הרמב״ם לא הביא את זה במוני המניין המצוות. אבל גם זה לא נחשב לעשות מחלוקת, לא, הוא לא צועק, הוא לא עושה מחלוקת. אבל אני לא יכול להגיד שזה, אי אפשר ללכת עד כדי כך. זה לא שמי שלא חושב כמו המשנה ברורה, הוא שחושב כמו שאני חושב, אז הוא לא יודע מה. בסדר גמור, כן? זה, יש לזה מקום ויש לזה מקום. אני אומר לכם מה הדעה שלי מבחינת השורה התחתונה בין הדעות השונות. אז קודם כל הסברתי לכם בשיעור את המרכזיות שזה כמעט כאין דאורייתא להתפלל בכיוון המקדש, אבל כשיש דברים אחרים צריך לקחת בחשבון שיש את השיטות האחרות כדי להגיע איזו שיטה ממוצעת. להכריע באמצע. ולכתחילה צריך לעשות כל המאמצים להתקלל בכיוון המקדש, וכשלא יכולים, אין, זה יפגע בכוונה, אז יכולים גם להתפלל בכיוון אחר. עכשיו אני רוצה לסיים את השיעור בהבנה, למה שאנחנו קשור יום ירושלים, לדעת עד כמה הלכה הזו, אין, היא באמת יחדה את ישראל, הפך אותנו לעם אחד. כי כשהיינו, זה בצפון ארץ ישראל, וזה בדרום, וזה במזרח, וזה במערב. כולם פנו לאותו מקום, כולם פונים לאותו מקום בירושלים. זאת אומרת, ההלכה הזו, למעשה, מאחדת את כל היהודים בעולם. בירושלים יש לה כוחות, כוח של איחוד עם ישראל. והמציאות הזו, שיש שכינה בירושלים, היהודים הכי רחוקים הגישו אותו כשהייתה מלחמת ששת הימים, כשנכבשה ירושלים, כל יהודי היה יהודים ברוסיה שלא למדו תורה כבר שלוש דורות, והלב שלהם התמלא שמחה, ולא רק שהתמלא שמחה, אנשים יצאו מבתיהם, זה היה מסוכן שם באותם הזמנים ברוסיה, והלכו לפני בתי כנסת ושרו ורקדו. אין. משהו שלא מובן בכלל. מה להם עם ירושלים? וזה אתם תדעו רבותם, שירושלים, מלחמת ששת הימים, היא הוכיחה וגילתה שכל היהודים כולם, יש להם נשמה אלוקית מיוחדת. ולכן הם יכולים להתאחד עם ירושלים, ששם נמצא השכינה. אין. וזה הדבר מאוד חשוב, להבין גודל היום הגדול והקדוש הזה, יום ירושלים, בו עם ישראל חזר לשלוט, חלקית לצערנו, אבל חזר לשלוט בירושלים. אנחנו רק מתפלל שבאמת התהליך הזה ימשיך בעזרת השם יתברך, שבהיסטוריה יש קצת חורים, וכמו יש גלים, יש כבר, יש גלים, אז יותר חזקים, יותר חלשים, אבל הכיוון הכללי הוא ודאי שעם ישראל הולך ומתחזק בארצו שניתן על ידי הקדוש ברוך הוא, ופוגש את השכינה. ובמלחמת יום, ששת הימים, בכיבוש ירושלים, היה איזשהו מפגש בין עם ישראל לשכינה הקדושה. אני הייתי גיל 15 באותה מלחמה, הייתי עדיין בחוץ לארץ, ואני לא הייתי ברוסיה, הייתי בארץ חופשייה, אבל כל היהודים כולם, גם רחוקים יותר מהדת, שלא ראינו אותם אף פעם בבית הכנסת, לא בראש השנה ולא ביום כיפור ולא בשום דבר, חוץ מהשם שלהם, שהיה שם יהודי, היה שתי נשים, רונשוויק, זה שם יהודי, יהודי שלנו, כן, אשכנזי, היה, אפשר להתבלבל, שהיה להם חנות, ואף פעם בחיים לא ראינו אותה, אלא כשהיה כיבוש יום ירושלים, התקשרו בהתרגשות גדולה, ואמרו לאבא שלי, חיפשו איזה שורה, ואיתו לדבר, אמרו, ירושלים בידינו! זה היה שאלה, מה הדבר הזה, מה? אין, לא שבת, לא כשרות, לא שום דבר, אלא נשמה יהודית התעוררה בשעה הזו. לכן זה כל כך נכון, שהשכינה נמצאת בירושלים, והפנייה לירושלים מחזקת את הכוח שלנו לכוון, כאילו אנחנו אומרים השם יתברך, על פי שאנחנו קצת רחוקים מירושלים. תן לנו קצת מהאור של ירושלים בנשמה שלנו, שאנחנו נוכל להתפלל בכוונה וכל הלב אליך השם יתברך. אנחנו מסכמים מה שלמדנו היום, להתפלל בכיוון ירושלים היא חובה, היא לפי כמעט כעין דאורייתא, וצריך לעשות כל מאמץ, להתפלל כנגד ירושלים, אולם כשזה לא מתאפשר, סומכים על השיטות שאומרים שהשכינה בכל מקום, בכל מקום שבן אדם מצדד, אלא שהיא כוונתו לירושלים בבית המקדש, זאת אומרת, שהוא מכוון להתפלל לשם יתברך, שהמילים שלו לא יהיו מילים ריקות, אלא מילים שמרגיש כל מילה שהוא אומר, שמתפלל כל מילה שהוא אומר בכוונה גדולה, והיא רצון. שבזכות ירושלים התפילות שלנו תתכוונה ואנחנו נדע להתקרב לקדוש ברוך הוא בכל ליבנו, בכל נפשנו ובכל מאודנו. תודה רבה לציבור הקדוש.